שלום עליכם, רעים ואהובים, יום שני בשבת, פרשת חיי שרה. אנחנו שזוכים בכל יום ויום, בסייעתא דשמיא הכל כך גדולה, ללמוד את היום שלו בפרשה על פי הקריאה של אותו יום, לפעמים תמהים על חלוקת הפרשיות לפי הימים. אמנם זוהי לא חלוקה של הפרשיות כמו הפרשיות המחולקות במסורה, שהם כבר ניתנו למשה מסיני, אבל זהו מנהג ישראל כל כך קדמון וכל כך חשוב, שהוא ודאי קודש, שהוא ודאי מופלא וודאי צריך לעיין בו. כך גם קורה בקריאה של היום. פסוקיה הראשונים נראים שייכים לקריאה של אתמול. הם עוסקים בפסוקים האחרונים שחותמים את סיפור קניית המערה. והפסוקים הבאים אחר כך הם 7 או 8 או 9 הפסוקים שפותחים את הפרק הגדול של שידוך יצחק ורבקה, של שליחת אליעזר על ידי אברהם, והם מתחילים בפרשה של ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. זה מתחשק לראות האם יש עניין בחיבור הזה בין הפסוקים הראשונים, שלכאורה מתאים היה שיחתמו את ראשון, והפסוקים הבאים, שאם הם הפתיחה הנפלאה שבה עוסקים בהכנות לקראת השליחות של אליעזר להביא את רבקה ליצחק, יהוו 9 הפסוקים הללו, את החלק הראשון, את שני, ואחר כך שלישי ורביעי. זאת נשמע את שאלה טכנית, אבל תראו כמה עומק אפשר להגיע ממנה. בעצם, סיפור קניית המערה הסתיים. החוזה הסתיים, 400 שקל כסף עובר לסוחר, הכל נגמר. הפסוקים האחרונים הם האישרור, מה שנקרא בעולם המשפטי האישור הנוטריוני. הלשון בתורה היא כזאת, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו וכולי. אחרי כן קבר אברהם את שרה, והסיום שוב, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר, מאת בני חטא. רש"י רוצה להבין מה פירוש הויקום הזה. ויקום שדה עפרון, ויקום השדה מאת בני חטא. בפשטות המילה ויקום השדה אין לה הסבר, כי שדה לא קמה. אמנם ניתן להבין שהפירוש הוא ויקום השדה, השדה והמערה הפכו להיות עכשיו רשמית של אברהם. אבל מה זה הביטוי הזה, ויקום השדה? תשובתו של רש"י היא מדהימה. ויקום השדה תקומה הייתה לו, שיצא מיד הדיות ליד מלך. קנייתו של אברהם את השדה, ולאחר מכן קבורת שרה והאבות והאימהות, היא לא רק סיכום משפטי שהשדה עכשיו רשומה בטאבו על שם אברהם. השדה קמה מאת בני חטא. השדה קמה מעפרון. התקומה הזו שנהייתה לשדה היא סוד אדיר, שהוא ההקדמה לפסוקים הבאים של שני. אבל צריך להקדים לו משהו. המערה הזו אשר בחברון קריית ארבע היא המערה שבה קבורים אדם וחווה. לא קנייה סתמית יש פה. אי אפשר לצאת מנקודת הנחה שעפרון לא יודע שאדם וחווה קבורים שם. ודאי שגם אם הוא לא ידע, אברהם חייב לגלות לו, כי אחרת זהו מקח טעות. ואברהם כל כך מקפיד שהקניין יהיה קניין הלכתי, משפטי, מסודר. במחירה של
בני חטא את השדה לאברהם, בעצם מגלים בני חטא שהם מקבלים לגמרי את זה, שמי שממשיכים את אדם וחווה הם אברהם ושרה, ואחר כך יצחק ויעקב ורבקה ולאה. המחירה הזאת של המושלים בארץ, שמשפטית אברהם גר שם, גר ותושב אנוכי, מעלה את השדה, והם בתוך תוכם ובהקנייה הזו גם בנגלה כל כך שמחים שהתפקיד הזה של אברהם אבינו לתת תקומה גם לחומריות של בני חטא הולך ומתממש. כתוב בחז"ל דבר מופלא, 10 פעמים מופיע המושג בני חטא, בני חטא החיתיים, וכנגדם אל תיפלו 10 הדיברות. זה נשמע משונה? כי כל התורה הקדושה היא בעצם לעשות תקומה, לא רק ללוט, אפילו לא רק להגר, אפילו לא רק לדמשק אליעזר ולאנשים מחרן, ואפילו לא רק לאנשי חטא, גם לשדה, למערה אשר בו. אתם יודעים למה זאת ההקדמה לפתיחה לסיפור השידוך? תשמעו, זה מדהים. בעצם בתשעת הפסוקים הראשונים, שהם הקריאה של שני של היום, עוד לא מגיעים לשידוך עצמו. אליעזר עוד לא מגיע ללבן ובתואל, הוא עדיין נמצא בהשבעה. ההשבעה מורכבת מהנוסח של דברי השבועה שאומר אברהם, מיד נדבר עליו, ומהפעולה שמצטווה אליעזר לעשות. אברהם אומר לאליעזר, שים נא ידך תחת יריחי, ואשביעך בשם אלוקי השמיים. אחר כך, כשהוא משביע אותו, הוא משנה את התואר ואומר, השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, כשהוא השביע בהתחלה, הוא אמר, שים נא ידך תחת יריחי, ושימו לב טוב, לא דייקנו מקודם, שים נא ידך תחת יריחי ואשביעך בהשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות כנען. רש"י שואל, למה השתנה התואר? כשהוא אומר לו את השבועה, הוא אומר, השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. וכשהוא מספר את ההיסטוריה של עצמו, הוא אומר, השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי. רש"י אומר, כל כך מדהים. פעם, השם הזה היה רק אלוהי השמיים, אבל הוא עוד לא היה אלוהי הארץ, הוא עוד לא היה מורגל בפי הבריות. הוא היה אלוהי השמיים, המלאכים, כולם ידעו עליו. כל מיני אנשים רוחניים, חנוך, מתושלח, שם, עבר, כן, בטח, אבל הוא עוד לא היה ויקרא שם אברהם בשם השם אל עולם. עכשיו הוא נעשה לאלוהי השמיים ואלוהי הארץ, ואת השידוך ליצחק, אני משביע אותך דווקא בהשם שזה שמו, כי אתה צריך למצוא את האישה שתמשיך לעשות תקומה לארץ, לעשות תקומה לעולם שפה נמצא במציאות, להעלות את הכל ויקום. רק זה ההסבר המדהים לפעולה הזו שקצת משונה, והשביעך באלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אבל לפני כן שים נא ידך תחת יריחי. רש"י מסביר, לפי שהנשבע צריך שיטול בידיו חפץ של מצווה, כגון ספר תורה או תפילין. ומה החפץ של מצווה שביקש אברהם אבינו שאליעזר ייטול בידיו? שים נא ידך תחת יריחי שלי, ברית המילה. באמת, לא היה לאברהם עוד מצוות? חז"ל אומרים שאברהם קיים את כל המצוות. עירוב תבשילין הוא קיים. תפילין. היה יכול לתת לו משהו קצת יותר סימפתי. לא, זו שאלה קשה. אתם יודעים מה ההבדל בין ברית המילה לבין כל המצוות שאברהם קיים? זה דבר פלאי. ברית המילה זו המצווה הראשונה שאברהם קיים והיחידה עד עכשיו, כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליו לקיים. אתם יודעים מה ההבדל בין מצוות שאברהם קיים כי הוא הגיע אליהם מכוחו הרוחני הכי גדול שיש בעולם של אברהם אבינו, לבין מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה? כשהקדוש ברוך הוא מצווה, אז המצווה, הקדושה, האלוקות, הרצון הזה של הקדוש ברוך הוא חודר בחפץ עצמו. אברהם רצה שאליעזר יחזיק חפץ של קדושה, כדי שיגלה שהמציאות, החפצים בעולם, גם התאווה, גם הבשר, גם הברית הזאת, היא ברית קודש. את זה שים מידך תחת ירחי, ועם זה, אחרי שלמדת איך אפשר לעשות תקומה לשדה, איך אפשר להקים את הכל, את זה תיקח עכשיו והשביעך בהשם שפעם היה אלוקי השמיים ועכשיו הוא אלוקי הארץ. זאת ההקדמה. האין זה מופלא שחיברו את סיום פסוקי המערה לפסוקי ההשבעה שפותחים את סיפור אליעזר, יצחק ורבקה? לולי תורת חששו היי. יום טוב, להתראות.